חולין דף פי ב', מתחילים בעזרת השם, דף פי א' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, הוא פרט חטאת. דבר שאדם מעולם לא מעלה בדעתו לאכול ממנו, אבל יש סיכוי שזה מותר. לאכול מבשר של פרה אדומה שנשחטה על הר הזיתים לשם פרה אדומה, האם אדם יכול פשוט ללכת לקחת חתיכת בשר, לבשל ולאכול? מסתבר שיכול להיות מציאות שכן. אומרת הגמרא, ופרת חטאת שחיטה שאינה ראויה היא? מה? רבי שמעון הרי אומר שהאיסור שאנחנו עוסקים בו בפרק הזה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אסור לשחוט את הבהמה ואת הוולד שלה באותו יום. אז אומר שזה דווקא, מתי נקרא שחיטה? דבר שראוי לאכילה. פרה אדומה למשל, במשנה אנחנו רואים שזה אחד מהדברים שלא ראויים לאכילה, לכן אומר רבי שמעון שלא שייך בזה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, אלא אפשר כן לשחוט ביחד עם הפרה אדומה את האמא או את הוולד שלה. שואלת הגמרא, מה? פרת חטאת שחיטה שאינה ראויה היא, וכי השחיטה של פרה אדומה אין שום אפשרות לאכול מהבשר שלה על ידי השחיטה הזאת, שאתה אומר שזה נקרא שחיטה שהיא לא ראויה לאכילה, ולכן לא שייך באיסור של אותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד. והתניה, רבי שמעון, הוא בעצמו, רבי שמעון אומר, פרה מטמאה טומאת אוכלין. פרה אדומה, היא נחשבת אוכל, והיא מקבלת טומאה כמו שכל אוכל מקבל טומאה. שטומאות מסוימות שמטמאות אוכל, פרה אדומה נחשבת אוכל לגבי זה, והיא נתמת גם כמו אוכל. למה? במה היא נחשבת אוכל? מי אוכל פרה אדומה? פרה אדומה הרי שורפים אותה, מהאפר שלה מכינים מים בשביל לתאר אם זה טמאי מתים. מה העניין פה של אוכל? אומר רבי שמעון, אתה יודע למה? הועיל והייתה לה שעת הכושר. היה לה זמן מסוים שהיא הייתה מותרת באכילה. מאותו זמן היא נשארה עדיין עם שם של אוכל, ולכן היא נטמאת כמו טומאת אוכלים. מתי? במר יש לקיש. אומר היה רבי שמעון, פרה נפדית אפילו על גבי מערכתה. אפשר, אם לקחו את הפרה האדומה, העלו אותה להר הזיתים, שחטו אותה, נמצאת על המערכה שלה עכשיו, הכהן מקבל טלפון, כן? מצאו פרה אדומה יותר טובה. למה לקחת את הפרה אדומה הזאת אם יש לנו פרה אדומה יותר טובה? אמר, באמת? בסדר. לוקחים דולרים ירוקים, מניחים על השולחן ואומרים, הנה, הקדושה של הפרה האדומה עוברת לכסף הזה, נפדית. ועכשיו מה עושים עם הפרה האדומה הזאת? אפשר למכור אותה. ואנשים יכולים לאכול מהפרה האדומה הזאת. היא נפדית אפילו על גבי מערכתה, אז מכיוון שבאותו זמן היא הייתה ראויה לאכילה, אם היא הייתה נפדית, לכן אנחנו אומרים שהיא מקבלת טומאת אוכלין. אז אם כן, מה אתה רואה מפה? שעצם השחיטה של פרה אדומה מכשירה אותה לאכילה, אז אם כן, למה שלא יהיה איסור אותו ואת בנו בפרה אדומה לפי רבי שמעון? אומרת הגמרא, אמר רבי שמן בר אבא, אמר רבי יוחנן, פרת חטאת אינה משנה. אתה צודק באמת. רבי שמעון לא אמר שפרה אדומה אין בה הדין של אותו ואת בנו. באמת יש לה כן את הדין של אותו ואת בנו, וצריך לא לגרוס את זה במשנה. עכשיו עוברים לעוד הלכה שלמדנו במשנה, שלא שייך בה את האיסור של אותו ואת בנו לפי רבי שמעון, כי זה לא שחיטה שמטרה לאכילה. עגלה ערופה, מה קורה אם הלכו ומחוץ לעיר רואים בן אדם מת? שנזכה כולנו לאריכות ימים שנים טובות, לנו ולכל מכרינו ולכל עם ישראל. אבל מצאו אדם מת מחוץ לעיר. בני העיר צריכים לקחת אחריות. מי יודע, אולי הם לא היו מספיק אחראיים, ולכן הבן אדם ההוא מת, אז צריך פה לתקן את זה. ולכן בודקים לאיזה עיר הכי קרוב אותו אדם שנהרג, והם צריכים כפרה עכשיו. מה מחפר עליהם? לוקחים עגלה, שמים אותה ליד נחל איתן, ושם עורפים אותה, תהליך שלם. אותה עגלה ערופה, למדנו שהיא למעשה נחשבת שחיטה שאינה ראויה לאכילה, כי הרי היא נאסרת בהנאה, ולכן השחיטה שלה לא מונעת לשחוט את בנה באותו יום, או אם היא הוולד, לשחוט את אמא באותו יום, כי אין אותו ואת בנו, אלא בשחיטה ראויה לאכילה, לפי רבי שמעון. ועגלה ערופה זה לא שחיטה ראויה לאכילה, שואלת הגמרא, זה באמת ככה? ועגלה ערופה לאו שחיטה ראויה היא ואתנן. הרי מה הסיבה שמביאים עגלה ערופה? בגלל שלא יודעים מי הרג את החלל הזה. אבל אם נמצא הרוג, אם נמצא ההורג, אז אפשר למצא את הדין עם ההורג. מה צריך להביא עגלה ערופה לחפר על כל העיר? אז לכן אם נמצא ההורג, עד שלא תערף העגלה. מה קורה אם כבר כל בית הדין נמצאים שם עם עגלה ערופה לדנחה, ופתאום האדם רץ אומר, לא, 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 לא לערוף אותה. מה קרה? מצאנו מי שהרג את אותו הרוג. אם כן, בסדר, צריך לעשות דין תורה על אותו בן אדם, אבל את העגלה ערופה כבר לא צריך יותר לערוף. מה עושים איתה? אומרת המשנה, תצא ותראה בעדר. אומרים, ככה? משחררים את העגלה הזאת, היא נהיית מותרת לכל דבר. אז אם כן, מה רואים מכאן? שיכול להיות מציאות כזאת, שהעגלה הזאת תהיה מותרת. אם בסופו של דבר נמצא הרוג, אז למה אתה אומר שהשחיטה היא שחיטה שאינה ראויה? אמר רבי שמעון בן לקיש, משום רבי ינאי, עגלה ערופה אינה משנה. באמת, יהיו כן חייבים עליו משום אותו ואת בנו, כי יש מציאות שהוא יהיה ראוי לאכילה. שואלת הגמרא, מה? רבי שמעון בן לקיש אומר את זה בשם רבי ינאי, שאותו ואת בנו שייך בעגלה ערופה? ומי אמר רבי ינאי אחי? ואמר רבי ינאי, שעגלה ערופה אסורה בהנאה מיד בירידתה לנחל איתן, אפילו אם בסוף נמצא הורג. ואמר רבי ינאי, גבול שמעתי בה מתי נאסרת בענה ושכחתי מתי, ונסבין חבריה לומר, החברים נוטים לומר, ירידתה לנחל איתן או סרטה. זאת אומרת, זה שהיא יורדת לנחל איתן, אפילו שעדיין לא ערפו אותה, היא כבר נאסרת בענה. אז אם כן עגלה ערופה, ברגע שהיא עגלה ערופה, היא כבר נאסרת לתמיד בענה, גם אם נמצא הורג לפי רבי ינאי, אז אם כן השחיטה שלה היא לא ראויה לאכילה. אז איך רבי ענאי אומר שזה שחיטה ראויה ואי אפשר לגרוס במשנה את העגלה הרופאה בין את אותם ששחיטתם לא ראויה לאכילה? הרי הוא סובר שזה באמת לא ראוי לאכילה, אז כן צריך לגרוס את זה במשנה. אומרת הגמרא, אתה צודק. אבל לפני כן, אומרת הגמרא, ואם איתה, לישני, אם זה נכון שבאמת ככה אומר רבי ענאי, אז שיתרץ. כאן, שאם נמצא הרוג, היא מותרת. קודם ירידה לנחל איתן, אם נמצא הרוג היא תהיה מותרת. וכאן שאנחנו אומרים שהיא לא נחשבת אותו ואת בנו, מדובר לאחר ירידה, מה שמשנה פה אומרת, שעגלה ערופה לא שייכת את המושג של האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ייתכן מאוד שזה מדובר במקרה שכבר ירדה לנחל איתן אותה עגלה, ולכן היא נאסרת בענה והיא לא ראויה לאכילה, אז לכן לפי רבי שמעון זה לא נקרא שחיטה השחיטה שלה, ולכן לא חייבים עליה משום אותו ואת בנו. אמר רבי פנחס ברי דרבי עמי, אתה צודק. ענן משמי דרבי שמעון בן לקיש מתנינן לה. עגלה ערופה אינה משנה. באמת זה לא רבי ינאי. זה לא רבי שמעון בן לקיש בשם רבי ינאי. אני למדתי את זה בשם רבי שמעון בן לקיש בלבד. אומרת הגמרא, רגע, רבי שמעון בן לקיש? אמר רב אשי, כי אבינן ברב פאפי קשי אלן. מי אמר רבי שמעון בן לקיש, אחי? גם רבי שמעון בן לקיש לא אומר דבר כזה שעגלה ערופה אינה משנה. הוא גם סובר שעגלה ערופה אסורה בענה, והיא כן יכולה להיות ברשימה של המשנה. והיתמר, ציפורי מצורע. למה אדם מקבל נגע צרת? פתאום יום אחד על הגוף שלו, כזה מין נגע מכוער, לבן כזה. למה הוא מקבל את זה? אז ידוע מה שכתוב בגמרא בערכין, שזה בגלל שהוא דיבר לשון הרע, אחד מהחמש עבירות שהוא יכול להיות שבשביל זה מגיע נגע צרת. ולכן, ביום תארתו, מה הוא צריך להביא בין היתר של הדברים? צריך להביא שתי ציפורים. למה? מה אתה עשית? מעשה פתית. פטפטת מדי הרבה, לשון הרע. פטפט מדי הרבה, יביא ציפורים שהן כל הזמן מפטפטות. ושתי הציפורים האלה, אחד מהם שוחטים את הציפור, אחד מהציפורים. אז לגבי הציפורים האלה כתוב ככה. הציפורים שהמצורע מביא ביום תארתו. שם כתוב, ציפורי מצורע, ממתי הם נסרים בענה? רבי יוחנן אמר, משעת שחיטה. כששוחטים את אחת הציפורים, היא נאסרת בענה. ורבי שמעון בן לקיש אמר, משעת לקיחה. כשלוקחים אותם לשם המצורע, הן נאסרות. מי אומר את זה? רבי שמעון בן לקיש. ציפורי מצורע נאסרים בענה. בסדר? מאיפה אתה יודע שהם נאסרים בענה? ואמרינן, מה איתה מדי רבי שמעון בן לקיש? מאיפה אתה יודע? גמר, גזרה שווה. קיחה, קיחה מאיפה? מעגלה ערופה. זאת אומרת, שעגלה ערופה גם כן אסורה בענה. אז אפשר כן להכניס אותה ברשימה בין אלה שהשחיטה שלהם לא מתירה אותם באכילה כי הם אסורים בענה. אז אם כן, למה הוא אומר שעגלה ערופה אינה משנה? בטח שהיא יכולה להיות שנויה במשנה שלנו, רבי שמעון בן לקיש, לפי רבי שמעון בן לקיש. עגלה ערופה, לפי רבי שמעון בן לקיש, כן יכול להיות שנוי במשנה שלנו, בין אותם דברים שהשחיטה שלהם לא מתירה אותם באכילה. אומרת הגמרא, אתה צודק. אלא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר מי? רבי יוחנן. זה כבר לא רבי שמעון בן לקיש ולא בשם רבי ינאי. שתיהם ירדו. נשאר מישהו חדש עכשיו, שלישי, רבי יוחנן. הוא זה שאומר, עגלה ערופה אינה משנה, שבאמת חייבים עליו באותו ואת בנו, כי הוא כן ראוי לאכילה. אומרת המשנה, מה קורה? שתי אנשים באו לרועה צאן, קונים ממנו שתי בהמות. ראובן קנה את האימא, שמעון קנה את הולד. שניים שלקחו פרה ובנה. איזה שלקח ראשון? שחוט ראשון. ראובן, אתה קנית את האימא, אתה יש לך את הזכות לשחוט ראשון. אתה תשחוט היום לדוגמה, ואז יהיה אסור לשמעון לשחוט, כי אסור לשחוט גם את האימא וגם את הולד באותו יום, צריך לחכות למחר. ואם קדם השני, אבל אם שמעון הלך ושחט כבר, לפני ראובן, את הולד, אז השני זכה, והראשון עכשיו יצטרך לחכות למחר בשביל לשחוט את האימא. אמר רב יוסף, לעניין דין אתנן, זה לא עניין פה כל כך של איסור והיתר, האם מותר, אם מי שקנה את האימא הוא חייב לשחוט אותה הראשונה, לא. אלא, זה עניין, מגיעים שתי אנשים לדין תורה, כבוד הרב, קנינו שנינו בהמה, אנחנו עכשיו צריכים תחוף, דחוף לשחוט אותה, פה חתונה, אנחנו צריכים בשר, כל אחד מאיתנו רוצה לשחוט ראשון. מי יש את הזכות לשחוט ראשון, והוא יאסור על השני לשחוט השני? אז על זה נאמר, שמי שקנה ראשון יש לו את הזכות גם לשחוט ראשון. אומרת הגמרא תנא, אם קדם השני, מדובר בבן אדם ששתיים קנו פרה, שתיים קנו פרה, אחד קנה עגל, אותו ואת בנו. עכשיו, זה שקנה את הפרה, אין לו עניין דווקא עכשיו לשחוט את הפרה הזאת, יכול להיות שאפילו הוא מעוניין לקחת מן החלב בכלל. אז אם עכשיו אדם הלך ושחט את העגל, והוא היה זריז, אם קדם השני ושחט, הרי זה זריז ונזכר. למה הוא זריז? זה לא עבד איסורה. ברגע שהוא שחט כבר היום, הוא יודע ודאי כמה שיותר מהר הוא שחט, שוודאי הוא לא יעבור על האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כי הוא היה הראשון ששחט. עכשיו, השני יצטרך לברר האם שחט או לא שחט השני. זה שלא שחט יצטרך לברר האם זה שקנה יחד איתו שחט או לא. אבל מי שמקדים לשחוט, הוא מרוויח שהוא בסופו של דבר לא נכנס לספקות, אולי באמת כבר שחטו מי שקנה יחד איתו. מה הוא נזכר? כאכיל ביסרה, נזכר בזה שיכול לאכול עכשיו בשר, כמובן. אומרת המשנה, שחט פרה, והפרה הזאת היו לה שתי בנים. זה אותו ואת בנו, ומה עם אותו ואת בניה? שתי בנים היו לה. שחט פרה, ואחר כך שני בניה. כמה מלכות הוא מקבל? שתי ערכות, שתי יחידות של מלכות. סופג 80, 40 ועוד 40. שחט שני בניה קודם, ואחר כך שחטה את האימא. אז כשחט את שתי בניה הוא לא עשה שום איסור. עכשיו כשהוא בא לשחוט את האימא של שתי הולדות האלו הוא עובר על איסור. אבל כמה הוא מקבל מלכות? סופג את ה-40 רק. רק 40 מלכות. כי הוא שחט רק אחת באיסור. שחטה ואת ביתה ואת בת ביתה. את האימא, את הבת ואת הנכדה. באותו יום. טוב את בנו. חייב אחד או שתיים, אומרת המשנה, סופג 80. למה? הוא שחט אותה ואת בנה, אז זה אליו אחד. צריך על זה לקבל מלכות. אחרי זה הוא שחט את בנה, היא בעצמה הרי גם אימא. שחט את הנכדה, אז היא, בעצם הנכדה היא הבת של האימא. כי הבת שלה, יש פה פרה, והעגלה והבת של העגלה. אז בעצם העגלה היא גם כן אימא של הבת של העגלה. אז כשהוא שחט את העגלה ואת הבת של העגלה, הוא גם שחט אותו ואת בנו. אז יש פה פעמיים אותו ואת בנו, הוא חייב פעמיים יחידות של מלכות. אבל אם הוא שחטה ואת בת ביתה, שחט את הפרה ואת הנכדה שלה, הוא לא עובר משום אותו ואת בנו, אבל מה קרה אחר כך? ואחר כך שחט את ביתה שבאמצע. עכשיו הוא צירף את זה שזה נהיה פה פעמיים אותו ואת בנו, אבל בשחיטה אחת, במעשה אחד של עבירה. אז לפי דעת, תנא קמא סופג רק את ה-40, הוא עשה מעשה אחד של עבירה, הוא חייב רק פעם אחת מלכות. לפי סומכוס אומר, משום רבי מאיר, סופג 80 פעמיים מלכות. והגמרא תסביר למה. מסור עשה פה בעצם שתי איסורים של אותו ואת בנו. כי ברגע שהוא שחט את, את הבת, אז בעצם יש פה באותו יום שחיטה של האמא, של הבת ושל הנכדה. בעצם הוא שחט גם את הבת של האמא וגם את האמא של הנכדה. לכן הוא חייב פעמיים, אבל נראה בעזרת השם בגמרא יותר ברחבה. שואלת הגמרא קודם כל מה שלמדנו, שאם אדם שוחט את האמא ואת שתי בניה, אז הוא מקבל, אם הוא שחט קודם כל את הבנים אחר כך את האמא, הוא מקבל מלכות משום אותו ואת בנו. שואלת הגמרא רגע, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זאת אומרת שלכאורה הסדר הוא קודם את האמא ואחר כך את הוולדות. פה הוא קודם שחט את הוולדות ואחר כך את האמא, למה הוא חייב? זה השאלה. אותו ואת בנו אמר רחמנא ולא בנו ואותו. אומרת הגמרא, זה לא משנה הסדר. לא סלקא דעתך, דתניא, בוא תשמע ברייתא. אותו ואת בנו, אין לי אלא אותו ואת בנו. לפי הסדר, אותו ואחר כך בנו. מאיפה לומדים? אין לי אלא אותו ואת בנו. אותו ואת אמו מניין. אם הוא שחט את הוולד, שאסור לו לשחוט את האמא עכשיו, מאיפה יודעים את זה? כשהוא אומר על אלה ששוחטים אותו ואת בנו ביום אחד, כתוב שם, לא תשחטו, לשון רבים. הרי כאן שניים ששחטו לפחות שלושה בהמות, הם עשו, שתיים הם עשו איסור. היו פה שלושה בהמות ושניים מתוך השחיטות היו של איסור. בואו נראה מיד איך זה באמת, למה זה באמת שתי איסורים כששחטו שתיים, איך יכול להיות שיש פה שתי פעמים איסור אותו ואת בנו, חייב להיות שיש פה שלושה בהמות. למה? אז הוא מביא פה. הכיצד? אחד השוחט את הפרה ואחד השוחט את אמא, ואחד השוחט את בנה. אז היה פה אחד ראשון שחט את האמא, אחד ששחט אחר כך, נקרא לזה ככה, אחד שחט פרה, אחר שחט את אמא של הפרה, ועוד אחר שחט את הבן של הפרה, שניים האחרונים חייבים. למה? כי שחטו ביום אחד אותו ואת בנו כששחטו את האמא, אחרי ששחטו את הפרה, ושחטו אותו ואת בנו כששחטו את הוולד, אחרי ששחטו את הפרה. ולכן חייבים פעמיים. אז אם כן, רואים מכאן, הפסוק אומר ששני שוחטים חייבים, חייב להיות שמדובר גם אותו ואת בנו, וגם בנו ואותו, כי הרי זה הולך פה לשתי הצדדים, פרה ואימא, פרה וולדה. שואלת הגמרא רגע, מהפסוק אתה לומד את זה? הפסוק הזה לא מיותר. היי, מי בא אלה לגופי? עצם, מאיפה לומדים בכלל את האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד מהפסוק הזה? אז הפסוק הזה לא מיותר. אומרת הגמרא, נכון, לא עכשיו פסוק מיותר. הלשון רבים פה היא זאת שמעוררת לנו את העניין שזה גם בנו ואותו. אם כן, שבאים רק ללמוד אותו ואת בנו, לכתוב, לא תשחוט ביום אחד, לשון יחיד. מהי לא תשחטו? גם הבן וגם ההם. בא להגיד גם לא לשחוט את הבן של הפרה וגם לא לשחוט את האמא של הפרה אחרי ששחטו את הפרה. שואלת הגמרא, לשון רבים? גם זה לא מיותר. הקטי מבעיה לי, הסיבה שזה כתוב לשון רבים, עדיין צריך אותה לגופה. למה? די כתב רחמנה לא תשחוט, ולא היה כתוב לא תשחטו, הווה אמינא, חד אין. אם אחד שחט גם אותו וגם את בנו, הוא חייב מלכות על זה שהוא שחט אותו ואת בנו ביום אחד. אבל תרי, אם ראובן שחט את אותו ושמעון שחט את בנו, לא, אולי הוא לא יהיה חייב מלכות, לכן צריך לכתוב לשון רבים. כתב רחמנה, לא תשחטו ואפילו תרי, אפילו אם שתיים מצטרפים יחד לשחוט אותו ואת בנו, זה שוחט אותו וזה שחט את בנו, גם כן הם יהיו חייבים משום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אומרת הגמרא, אם כן, לכתוב, לא ישחטו. בין על ידי בן אדם אחד, בין על ידי שתיים. אסור ששתיים, אותו ואת בנו שתיים, ישחטו ביום אחד. לא משנה כמה אנשים שחטו אותם. מהי לא תשחטו? כאן גם מדברים לשון רבים על השוחטים וגם על הנשחטים. אלא מה לומדים מפה? שמה מן התארתי. יכול להיות ששתי אנשים שוחטים אותו ואת בנו ויהיו חייב, והשני יהיה חייב. יכול להיות ששתי בהמות נשחטים ויהיו חייבים על כל אחד מהם על אותו ואת בנו. כששחטו פרה, אחר כך שחטו את האמא חייבים אותו ואת בנו אחד. אחר כך כששחטו את הוולד של הפרה, חייבים אותו ואת בנו שני. אבל במשנה, מקרה מאוד מעניין. שחטה ואת בת פיתה. אדם הלך ושחט את הפרה ושחט את הנכדה שלה. אחר כך הוא שחט את הבת. אז מה יוצא? שכרגע זה נהיה פה, כשהוא שוחט את הבת באמצע, הוא בעצם שחט אותו ואת בנו כפול שתיים. הוא גם שחט את הבת ואת אמא, וגם את הבת ואת ביתה של הבת. אז הוא חייב פה בעצם, אז הוא בעצם עשה פה שתי איסורים במעשה אחד. אז יש לנו שתי דעות למדנו במשנה. דעה אחת אומרת שהוא חייב רק פעם אחת מלכות. דעה השנייה אומרת שהוא חייב כפול מלכות. זה מה שלמדנו במשנה. שחטה ואת בת ביתה, ואחר כך שחט את ביתה, לפי תנא קמא הוא חייב פעם אחת 40 מלכות, ולפי סומכוס הוא חייב פעמיים 40 מלכות, הוא חייב 80. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, מאי תמא דסומכוס? למה סומכוס אומר שחייבים פעמיים מלכות? האם הוא סובר שחייבים פעמיים מלכות זה בגלל שזה מדובר דווקא, האם זה מדובר אפילו, מי כסבר סומכוס אפילו, אכל שתי זיתי חלב באלם אחד חייב שתי חטאות? אפילו שבעצם הוא עשה פה גוף אחד, הוא אכל פה שתי כזיתים של חלב, שזה בעצם איסור אחד וגוף אחד, ורק מה? זה שתי כזיתים, אז הוא יהיה חייב על זה גם כן פעמיים מלכות? או שדווקא במקרה של המשנה, שהוא למעשה שחט פה שתיים, בגלל שלמעשה יש פה שתי איסורים, יש פה גם אותו ואת בנו כלפי האמא, וגם אותו ואת בנו כלפי הוולד, לכן הוא חייב שתיים. או שאמרם לא, גם בגוף אחד הוא יהיה חייב שתיים כשהוא אכל שתי כזיתים. זה למעשה הספק פה, אז בואו נראה את זה בפנים. האם כסבר סומכוס, אפילו אם הוא אכל שני זיתי חלב, שזה גוף אחד, באלם אחד חייב שתי חטאות, שתי עבירות, התראה אחת ואלם אחד, יתרו בו פעם אחת והוא פעם אחת שכח, אכל חלב ושוגג, ובדינו דלשמינן באלמה. האמת היא, היה מתאים שסומכוס יגיד לנו גם, כשזה גופים מחולקים שהוא חייב, בדינו שישמיע לנו באופן כללי סתם, שסובר שאדם עושה שתי איסורים הוא חייב פעמיים מלכות, אפילו אם זה באלם אחד, והיידק המשמלן בהה, והסיבה למה פה הוא ישמיע לנו את זה. כן, היה אפשר לחדש את זה אפילו בגוף אחד. דיינו כשאדם אוכל שתי כזיתי חלב שזה בעצם גוף אחד, גם לפי סומכוס חייבים שתיים. אז למה מדבר כאן על שתי גופים, כשזה גם אותו ואת בנו לגבי הפרה ואימה, וגם אותו ואת בנו כלפי הפרה וביתה? לא דיחה כוחן דרבנן. לא בשביל סומכוס, בשביל רבנן סוברים שהוא חייב רק פעם אחת מלכות, דאף על גב דגופים מוחלקין. פטרי רבנן, הם סוברים שלא צריך להביא פעמיים מלכות, אלא רק פעם אחת. או דילמה, כמו הצד השני שאמרנו, כסבר סומכוס אכל שני זיתי חלב באלם אחד, אינו חייב, אלא אחת. הוא לא חייב שתיים. למה? כי זה גוף אחד. ואחה, מה הסיבה פה שהוא חייב שתיים? היינו טעמה, הועיל וגופין מוחלקים, כי יש פה שתי גופים אחרים. הוא חייב אותו ואת בנו פעמיים. פעם אחת על הפרה והאימא שלה, פעם אחת על הפרה ועל הבת שלה. אמר לי אין, מה שאלת? האם סומכוס סובר שחייבים פעמיים? האם זה דווקא מדובר כשזה שתי איסורים שונים, שתי גופים שונים, או שזה גם בגוף אחד כשהוא אוכל שתי כזיתים? התשובה היא, אין, כסבר אכל שני זיתי חלב באלם אחד, גם כן חייב שתי חטאות. מאיפה אני מוכיח את זה? ממאי? מדתניה, ככה הגרסה. הזורע כלאיים כלאיים, דהיינו שתי זרעים של כלאיים. לוקה, שתי זריות של כלאיים, פעמיים כלאיים. לוקה, מקבל מלכות. שאתה אומר, מהי לוקה? ברור שהוא מקבל מלכות, השאלה כמה? היא לימה לוקה אחת, פשיטה. מה פרוש, למה שלא יקבל מלכות? הוא הרי זרה כלאיים. ועוד, מהי כלאיים כלאיים? למה כתוב פעמיים אם הוא זרה רק זריה אחת של כלאיים? אלא פשיטה בית מלכיות. חייב להיות שהוא מקבל פעמיים מלכות על זה שהוא זרה פעמיים. במה הסכינן באיזה מקרה מדובר פה שהוא זרה כלאיים פעמיים? היא לימה בזה אחר זה ובשתי התראות. אם מדובר פה שבן אדם יום אחד עשה זריעה של כלאיים, והוא נזכר אחר כך שזה אסור והכל. אחרי זה פעם נוספת, בפעם אחרת לגמרי, הוא עוד פעם עשה זריעה של כלאיים. אבל זה כתוב שמקבל פעמיים מלכות. על זה מדובר? האם מדובר במקרה כזה? תנינה, זה משנה מפורשת. אם האדם עושה איסור, ויתרו בו פעמיים, והוא נזכר באמצע האיסור, והוא עושה שוב, אז כבר כתוב שהוא חייב על פעמיים. הנה, משנה מעניינת מאוד. נזיר שהיה שותה יין כל היום. האדם קיבל על עצמו להיות נזיר. אז מה זה נזיר? אצלנו לפי התורה, זה הכוונה אדם שמקבל על עצמו שלושה דברים. לא לאכול ענבים וכל מה שמופק מענבים, אפילו לא לשתות יין למשל, לא להסתפר ולהתגלח, ולא להתאמה למתים. עכשיו, הבן אדם הזה אסור לו לשתות יין, הבן אדם שותה יין. נזיר, עובר על לא תעשה, אסור לו לשתות יין. הוא שותה יין כל היום, כמה איסורים הוא עובר? היה שותה יין כל היום כולו, אינו חייב אלא על פעם אחת. אבל אם אמרו לו, אל תשתה, והוא שותה. אל תשתה, והוא שותה. אז על כל פעם שאמרו לו אל תשתה והוא בכל זאת שתה, חייב על כל אחת ואחת בנפרד. אז אם כן זה כבר כתוב מפורש, שאם האדם יתרו בו והוא הבין והוא ממשיך, ואחר כך עוד פעם יתרו בו והוא עוד פעם מבין והוא עוד פעם ממשיך, אז שהוא חייב על כל אחת בנפרד זה כבר כתוב, אז לא צריך להביא את זה עוד הפעם פה לגבי כלאיים, אלא באיזה מקרה כלאיים מדובר? פשיטה. מדובר פה שהיה שתי פעמים שהוא זרה, אבל בבת אחת ובהתראה אחת. ופעם אחת הוא עשה את שתיהם, ופעם אחת יתרו בו. לא הספיקו להתרות בו על כל כלאיים וכלאיים שהוא עשה. הוא הלך בשדה, והיה יום אחד שהיה לו פנוי, הוא החליט לעשות יום הזריות, הוא זרש פעמיים בפעם אחת, אבל יתרו בו לפני כן, שאסור. והוא בפעם אחת, בלם אחד עשה את שתי הזריות. וכאן כתוב שכמה הוא יהיה חייב, כלאיים, כלאיים, מה הוא מקבל? פעמיים מלכות. מה אני, לפי מי זה הולך? אילה אם הרבנן לפליגה על ידי סומחוס, אם זה לפי רבנן שחולקים על סומחוס לגבי אותו ואת בנו שם, שמסוברים שהוא יהיה חייב, כשזה שתי סוגי אותו ואת בנו, פעם אחת רק מלכות, זה לא יכול להיות, אשתה ומה, אתם דגופים מוחלקים, מה שם באותו ואת בנו שזה שתי יחידות איסור אחרות, אתה אומר שפטרי רבנן משתיים, מספיק שהוא מקבל פעם אחת מלכות, אך הלא כל שכן, פה כשזה גופים מחולקים, ודאי, פה שזה גוף אחד, פה זה שתיים כלאיים, ודאי שהוא יהיה חייב רק אחד, אלא עליו סומחוס היא, ובעבירה כפולה, שעושה פעמיים כלאיים, ושתיים זה בעצם איסור כלאיים, ויתרו בו פעם אחת, הוא יהיה חייב פעמיים. אז יש לנו תשובה, אפילו בגוף אחד שהוא חייב פעמיים. אומרת הגמרא לו, לעולם רבנן, באמת מדובר פה שכן יתרו בו, אל תזרק כליים, הוא עם זרה. ראית עוד פעם אל תזרק כליים ועוד פעם הוא זרה, ועל זה הוא חייב פעמיים מלכות. אז שואלה, ואיזה פשיטה, כבר למדנו את זה לגבי נזיר ששותה יין, אז הנה התשובה היא. התשובה היא כזאת. ומילתא אגב אורחי כמשמעלן, אני אשמע פה חידוש דרך אגב ללמד באופן מיוחד לגבי כליים, שמה? בשתי מינים, אדם שלו למשל חיטה ושעורה, הוא יכול לעשות פעמיים איסור של כליים. דאיקא תרי גבני כלאיים, הוא יכול לזרוע את החיטה עם גרגיר של ענבים, חרצן, הוא יכול לזרוע את השעורה עם גרגיר של ענבים, וזה שתי יחידות של כלאיים. מה החידוש כאן? ולאפוקי מדי רבי ישעיה, זה בא להוציא מדעתו של רבי ישעיה, שסובר שאפשר לעבור רק איסור אחד של כלאיים, כשאדם יש לו חיטה ושעורה וחרצן. כי מה אומר רבי ישעיה? אמר רבי ישעיה, הוא לא יהיה חייב עד שיזרע חיטה, ושעורה, או שתי מינים אחרים של כליים, וחרצן במפולת יד בפעם אחת. אבל אם הוא זרה רק חיטה וחרצן, לא. או שעורה וחרצן, לא. או מין אחר וחרצן גם, לא. צריך שיש שתי מינים וחרצן. אז כמה שמלה, לכן מלמד אותנו המשנה, דכי זרה, חיטה, אפילו שזה מין אחד וחרצן, או ושעורה שזה מין אחד וחרצן, נמי מחייב, הוא חייב על כל אחד מהם בנפרד. אז אין מכאן ראיה מה סובר סומחוס לגבי גוף אחד כשהוא עושה שתי עבירות. אומרת הגמרא תשמע. תשמע. ראיה אחרת לסומחוס, האם מה קורה בעבירה כפולה? שהוא עושה איסור אחד ומעשה אחד, האם הוא חייב שתיים או לא? כמו, זה בעצם השאלה שלנו, מה קורה? אם אדם עושה מעשה אחד ועובר על שתי פעמים איסור אחד, האם הוא חייב מלכות פעמיים או לא? כתוב ככה, אכל גיד אנשה. גיד אנשה זה עולם אחר לגמרי מה שעד עכשיו עסקנו. יש אחד מהגידים של הבהמה, שמאותו יום שהשר של עשיו שם הלך והקה את יעקב בגיד אנשה, מאז אותו יום על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה. בעזרת השם בהמשך עוד נרחיב בזה יותר בצורה מדויקת איפה זה נמצא וכל הפריטי הלכות. בהמשך המסכת יש פירוט יותר גדול בעניין הזה. בכל אופן, מה שניגע פה בעניין שלנו, שגיד אנשה, אדם שאוכל, הוא חייב. אדם שאוכל גיד אנשה, חייב מלכות. עכשיו, ישנם שתי גידים. יש גיד ימני ויש גיד שמאלי. מה קורה אדם שאכל מזה כזית ומזה כזית? מגיד ימין הוא אכל כזית מגיד אנשה, ומגיד שמאל הוא אכל כזית מגיד אנשה. צריך לקבל מלכות על אכילת כזית גיד אנשה. כמה מלכות הוא מקבל? סופג 80 מלכות. כל כזית על כל גיד וגיד הוא חייב. רבי יהודה אומר, אינו סופג אל 40. למה? כי לפי רבי יהודה, יש רק גיד אנשה אחד שאסור. או הימני או השמאלי. איזה מביניהם? רבי יהודה לא יודע. אז ברגע שבאדם אכל את שתיהם, הוא ודאי אכל אחד מהם. הוא ודאי אכל את הגיד אנשה. ברגע שהוא אכל גם את הימני וגם את השמאלי, ודאי שהוא אכל מגיד אנשה. אכן הוא חייב 40 מלכות. פעמיים הוא לא חייב, כי את השני שהוא אכל, זה לא גיד אנשה, האסור. גיד אנשה האסור. לפי רבי יהודה זה רק אחד מהגידים. או הימני או השמאלי. ברגע שהוא אכל את שתיהם, הוא ודאי חייב. על השני, על אחד הוא חייב, על השני הוא לא חייב. אז אחד הוא, מלכות פעם אחת הוא יקבל. לנו יחידה אחת של מלכות של 40 הוא יקבל. אומרת הגמרא היחידה מי. באיזה מקרה מדובר פה שהבאדם אכל את שתי הכזיתות של גיד אנשה משתי הצדדים? אילמה בזה אחר זה ובשתי התראות, אם מדובר פה שזה שתי פעמים נפרדות, אתרו בו פעם אחת על הגיד ימין, פעם אחת על גיד שמאל, ועל זה הוא יהיה חייב לפי רבי יהודה פעמיים מלכות, ולפי רבנן רק פעם אחת מלכות? איך זה יכול להיות? מה הייתה מדי רבי יהודה שהוא חייב מלכות בכלל? הרי התראת ספק היא. כשאתה רואה בן אדם שבא לאכול כזית מגיד האנשה הימני, אתה לא יכול להתראות בו, תשמע, אסור לאכול את זה. מי אמר לך? אולי גיד האנשה זה בכלל הגיד השמאלי לפי רבי יהודה, כי רבי יהודה מסתפק איזה גיד אסור, הימני או השמאלי. אז ההתראה שמתרים בו זה התראת ספק, ושמין עלי לרבי יהודה אמר, התראת ספק, לא שמי התראה. רבי יהודה הרי סובר שהתראת ספק, זה לא נקרא שיתרו בו, הוא לא חייב מלכות על זה שהוא עשה את האיסור אחר כך. דתניה. מה קורה בן אדם שלא, הוא לא יודע מי זה אביו, אבל הבן אדם הזה כזה חצוף, אז הוא מכה גם את זה וגם את זה. את שתי אלה שמועמדים להיות האבא שלו, שיש ביניהם ספק מי מביניהם הוא אביו, הוא הקה את זה וחזר והקה את זה. או קילל את זה וחזר וקילל את זה. אדם מכה את אביו, חייב מיטה. אדם מקלל את אביו, חייב מיטה. עכשיו פה, הוא לא יודע מי זה אביו, אבל הוא הקה את שתיהם. אחד מביניהם זה ודאי אביו. או שהיכה את שניהם בבת אחת. יש לו שתי ידיים. או שקילל את שתיהם בבת אחת. בבת אחת. ואז הוא יהיה חייב מיטה. רבי יהודה אומר, לא תמיד הוא חייב מיטה. בבת אחת חייב מיטה. אבל אם הוא עשה את זה בזה אחר זה, הוא יהיה פטור. למה? מכיוון שכשהוא מכה את אביו הראשון, אי אפשר להתרות בו מה אתה מכה את אביך, מי אמר שזה אבי, אולי השני זה אבי. כשהוא מכה את השני, אי אפשר גם להתרות בו, כי אולי הראשון הוא אביו. לכן רבי יהודה סובר שכשהוא מכה אחד אחרי השני, זה התראת ספק שמטרים בו אל תכה. חייבים הרי בשביל שהוא יהיה חייב מלכות להתרות בו. אבל אי אפשר להתרות בו, כי תמיד זה ספק. כל אחד מהם שהוא מכה זה ספק האם זה אביו, אז אי אפשר להתרות בו התראה ודאית. לכן רבי יהודה סובר שהוא לא יקבל מלכות. אבל אם הוא יקה את שתיהם ואת אחת, אז ודאי התראת ודאי, אל תכה את אביך. לא משנה לי אם זה או זה, אחד מהם הוא אביך, ואתה מכה את שתיהם בבת אחת, לכן הוא יהיה חייב על שתיהם, על אחד מהם, מי שבאמת אביו, הוא יהיה חייב באמת. הוא יהיה חייב, לא מלכות, הוא יהיה חייב מיטה. אלא אומרת הגמרא, עכשיו זה לא יכול להיות, אם כן, מפה, לגבי אדם שמכה את אביו או מקלל את אביו, רואים מכאן שרבי יהודה סובר שהתראת ספק, זה לא נקרא להתרות. אז אם כן, לא יכול להיות שלגבי אדם שאכל מגיד אנשה, אז רבי יהודה סובר שאם הוא אכל עם התראה אחת כזית מהגיד הימני, אחר כך התראה שנייה כזית מגיד השמאלי, הוא יהיה חייב פעם אחת. הוא לא יהיה חייב בכלל, כי כשהוא אכל מהגיד הימני ויתרו בו, וזה התראת ספק, אולי בכלל הגיד השמאלי הוא האסור. ככה גם כשהוא אכל מהשמאלי, אם יתרו בו, יכול להיות שהגיד הימני זה האסור, אז זה התראת ספק, אז הוא לא אמור להיות חייב בכלל. אז לא יכול להיות שמדובר פה בבן אדם שאוכל גיד אנשה אחד אחרי השני. חייב להיות שהוא אוכל אותם ביחד, ולכן רבי יהודה מחייב אותו על זה שיתרו בו, והוא בכל זאת אכל, הוא יהיה חייב מלכון. אלא פשיטה, כשהוא אכל שתי גידים מדובר בבת אחת ובהתראה אחת, כמו שהוכחנו. ומן תנא קמא שמחייב פעמיים, אילא אם הרבנן דפליגא עלי דסומכוס, שהם סוברים שאם האדם עושה מעשה אחד, דהיינו אותו ואת בנו, ועבירה כפולה, כי הוא גם שחט, את הפרה ואת אימה, וגם את הפרה ואת הולד. הוא יהיה חייב רק פעם אחת. מלכות. אז זה לא יכול להיות שזה, שפה במקרה של, של גיד הנשא הוא יהיה חייב שתיים. למה? אשתה ומה האטם באותו ואת בנו דיגופין מוחלקין. זה שתי איסורים, זה שתי איסורים שונים. פטרי רבנן משתי פעמים מלכות. אחה, שזה גיד, זה גוף אחד. לא כל שכן שהוא חייב רק פעם אחת מלכות, אלא לאו סומכוסי. והוא סובר שאפילו שזה גוף אחד, הוא יהיה חייב, אם הוא עושה בגוף אחד עבירה כפולה, הוא חייב פעמיים מלכות. אז אם כן יש לנו באמת ראיה, שלא רק שזה גופים מחולקים, סובר סומכוס, שאם זה עבירה אחת, שבעצם העבירה היא איסור אחד, שהעבירה בזה היא כפולה, כן, כמו במקרה של שתי גידים, הוא חייב פעמיים, הוא אכל פעמיים גידי נשה, נכון? זה גוף אחד. אז זה גוף אחד. עכשיו, אם זה גופים מוחלקים, זה לגבי אותו ואת בנו, כשזה פרה ואימה, פרה וולדה. אז בשתי המקרים, גם בגוף אחד וגם בגופים מוחלקים, סובר סומכוס, שהוא יהיה חייב פעמיים מלכות, ככה לכאורה אפשר להוכיח מכאן. אומרת הגמרא, לא. לעולם, כשהוא אכל גידים, מדובר בזה אחר זה. והיה שתי התראות שונות. אז הוא שואל, התראת ספק, לא שמע התראה לפי רבי יהודה. אז למה הוא צריך לקבל מלכות אפילו פעם אחת? בסדר, אני יכול להבין למה הוא לא חייב פעמיים מלכות, מכיוון שרק אחד מהגידים לפי רבי יהודה אסור. אבל אי אפשר להתרות בו כשהוא אוכל בזה אחר זה, מכיוון שזה התראת ספק. התשובה היא שיש רבי יהודה שסובר, שיטה של רבי יהודה אחרת שסובר, שהתראת ספק כן נקראת התרה. סבר לקאי קידך תנא דרבי יהודה, דאמר שלפי דעת רבי יהודה, יש מחלוקת תנאים מה סובר רבי יהודה. ואנחנו סוברים כמו התנא שסובר, שרבי יהודה סובר, שהתראת ספק שמה התרה. דאמר התראת ספק שמה התרה, דתניא. זה מדובר לגבי קורבן פסח. מתי צריך לאכול את זה? רק בלילה, ליל הסדר. אז כתוב שם הפסוק, לא תותירו ממנו עד בוקר. אז זה לא תעשה. אחרי זה כתוב, הנותר ממנו עד בוקר, יש פה תיקון מה עושים איתו? באש תשרופו. שתי המילים האלה, באש תשרופו, בא כתוב ליתן עשה, באש תשרופו, לשרוף, אחר לא תעשה, לא תותירו. זאת אומרת, מה עבר מצוות לא תעשה, שאסור להותיר מבשר קורבן פסח, הוא כן הותיר? אז הוא היה אמור להיות חייב מלכות, אבל יש פה אחר כך מצוות עשה לשרוף את מה שנשאר. אז אם כן, לומר שאין לו קין עליו דברי רבי יהודה. סובר רבי יהודה שבאמת זה נקרא לאו שניתק לעשה. דיינו, היה פה מצוות לא תעשה, אבל זה נקרא מהלא תעשה וזה נהיה עכשיו עשה, כי יש פה עכשיו משהו מעשי שאפשר לתקן את זה על ידי ששורפים את מה שנשאר. לכן לא מקבלים מלכות גם אם בן אדם ישאיר. עכשיו, מה היה קורה אילו לא היה את המצוות עשה הזאת? לא היה מצוות עשה לשרוף את מה שנשאר. רגע, למצוות לא תעשה של נותר, אפשר להלכות בן אדם לפי רבי יהודה, מתי יתרו בו? באמצע הלילה? אסור לך להשאיר, אם אתה תשאיר, מקבלים מלכות. אני יכול להגיד, מה, עוד הלילה ארוך. אז כל פעם כשמטרים בו, זה התראת ספק. בכל זאת, אילולי שהיה פה מצוות עשה של באש תשרופו, הוא כן היה מקבל מלכות. סימן שרבי יהודה סובר שהתראת ספק שמה התראה. אז זה רבי יהודה שסובר שהתראת ספק שמה התראה, ולפי זה אנחנו הולכים ואנחנו אומרים, שכשאתה מאכל שתי גידי אנשה, אחד אחרי השני, ימין ושמאל, ורק אחד מהם הוא אסור, אז על הספק שיתרו בו, הוא יהיה חייב פעם אחת מלכות. בכל אופן ממשיכה הברייתא, הדעה השנייה, רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה. לא זה הסיבה שלא מקבלים מלכות על אדם שהשאיר מהבשר של קורבן פסח עד הבוקר, אלא משום דהב עלי, האיסור שנותר, זה לאו שאין בו מעשה. בן אדם לא עשה פה איזה מעשה פעיל שהוא עשה איסור. הוא פשוט ישב ולא עשה כלום, וזו הסיבה שנשאר מהבשר של הקורבן פסח. והכלל הוא שכל לאו שאין בו מעשה, אין לו קים עליו. וזו הסיבה שלא יקבלו מלכות על הדין של נותר של קורבן פסח. טוב, אבל אם כן אין לנו בינתיים ראיה, מה סובר סומכוס לגבי אדם שבגוף אחד עשה מעשה אחד, שזה בעצם שתי עבירות, האם הוא חייב פעמיים מלכות או לא? ונסה הגמרא להביא עוד ראיה, תשמע. אכל שני גידים, משתי ירחות, משתי בהמות, סופג 80 מלכות. פעמיים גיד הנשה, שתי בהמות נפרדות, 80 מלכות הוא מקבל. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40 מלכות. לא 80, לא פעמיים מלכות, אלא פעם אחת מלכות. איך ידעמי? איזה מקרה מדובר פה שהוא אכל שתי גידים, משתי בהמות, שעל זה המחלוקת. אילם הבזה אחר זהו בשתי התראות, בהמה אחת אכל בזמן אחד, את רובו, והוא בכל זאת אכל את הגיד הנשה שלה. בהמה אחרת, בזמן אחר, וגם כן את רובו. אז למה שיקבל רק פעם אחת מלכות? מה הייתה מדי רבי יהודה? למה שיקבל רק פעם אחת מלכות? אלא מה צריך להגיד? מה הייתה מדע רבי יהודה דאמר 40 ותו לא? אלא מה צריך להגיד? פשיטה בבת אחת ובחד ההתראה הוא אכל שתי גידי אנשים משתי בהמות. מה נתנה כמה שסובר שצריך, מי זה נתנה כמה שסובר שכמה מלכות הוא מקבל? 80 מלכות, דיינו פעמיים מלכות. אילמה רבנן דפליגה על ידי סומחוס, זה ודאי לא יכול להיות. רבנן שחולקים על סומחוס לגבי שאדם שחט פרה, ואת אמא ואת ביתה. הוא שחט את האמא ואת הנכדה, ואחר כך הוא שחט את הפרה. אומרים את הנקמה של סומחוס, חכמים שהם את הנקמה של סומחוס, הם אומרים שכמה מלכות הוא יקבל, רק פעם אחת הוא יקבל 40 מלכות. אפילו שלמעשה זה שתי גופים מחולקים שונים, זה האמא והבת. למעשה עכשיו יוצא כשהוא שחט את הפרה, הוא גם עובר איסור של אותו ואת בנו על האמא ששחטו, שהיא בעצם, הפרה היא בעצם הבת של האמא הזאת, והוא גם חייב אותו ואת בנו על הנכדה, דיינו, על הבת של הפרה הזאת, שעכשיו הוא שוחט את אמא שלה, אז הוא חייב פעמיים, זה שתי גופים, ובכל זאת אומרים את הנקמה שהוא חייב רק פעם אחת מלכות, אז אם כן, זו השאלה, ומה האטם דגופים מחולקים? פטרי רבנן משתיים, אלא מספיק פעם אחת מלכות, אחה שזה גוף אחד, לא כל שכן שיקבל רק פעם אחת מלכות, אלא להב סומחוסי, רואים מכאן, שבגוף אחד הוא גם כן מקבל פעמיים מלכות, אומרת הגמרא, לא, זה לא רע, היה גם זה, לעולם מדובר פה בזה אחר זה, שהוא אכל שתי בהמות, שתי גדי אנשים, מדובר פה בזה אחר זה ובשתי התראות. אז אתה שואל מה החידוש? אז אתה שואל למה לפי רבי יהודה מקבל רק פעם אחת מלכות? כי אחד מהם הוא אכל פחות מכזית. ודקאם את מה הייתה מדי רבי יהודה? כגון דלת בי באחד מהם כזית, רק בשני יש כזית. תתניה, אכלו, לגיד אנשי, ואין בו שיעור של כזית, לפי תנא קמא חייב, ואז מובן למה לפי תנא קמא מקבלים פעמיים מלכות על שתי גידי אנשי משתי בהמות, כי גם אם זה פחות מכזית אחד מהם, הוא חייב מלכות בנפרד על זה, ועוד מלכות בנפרד על השני, שהוא כן אכל כזית, כי היה פה גם שתי התראות. רבי יהודה אומר, עד שיהיה בו כזית, רק אז הוא חייב משום אכילת גיד אנשי, הוא יהיה חייב מלכות. אבל אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שמכיוון שבאחד מהבהמות לא היה כזית, רק בשני היה בגיד שלו כזית, לכן אנחנו אומרים שהוא חייב רק פעם אחת 40 מלכות ולא פעמיים. אבל אם כן, אין לנו ראיה, מה יסבור סומחוס לגבי גוף אחד? האם הוא יהיה חייב פעמיים מלכות כשהוא עושה גוף אחד? הוא עושה למעשה גוף אחד, הוא עושה שתי עבירות במעשה אחד, האם הוא יחייב פעמיים מלכות או לא, אין לנו בעצם תשובה לפי דעתו של סומחוס, אבל מה שבטוח, מה שכן ראינו שדעתו של סומחוס, כשזה שתי גופים, דיינו, שחט את האמא של הפרה ואת הוולד של הפרה ואחר כך שחט את הפרה, ודאי שסומחוס אז יסבור שהוא יחייב פעמיים מלכות. עד כאן השיעור על דף פי ב'.